מדברים עברית. סדרות הסקטים של אתר עברית.
דולב, תגיד, איך זה שאתה עוד לא עושה פודקאסט? אתה בטח, אתה צריך להיות כבר מומחה, לא?
דווקא מתאים לי להישאר בצד שמאזין. לא כולם צריכים לדבר, את יודעת.
דווקא למי שמאזין טוב, תמיד יש את הדברים הכי חכמים להגיד.
וואי, סליחה, התבלבלתי במחלף, איזה סיוט.
טוב, זה המחלף הכי מסובך בארץ.
תוסיפי לזה שאין לי שום חוש כיוון, זה מכפיל את זה.
אני מקווה שיש לך חושים חדים במקומות אחרים.
וואי, מזל שלי שדורון דיבר איתי כל הדרך.
אז בגלל זה את נראית מאושרת הבוקר, כאילו זכית בלוטו.
לא, סתם, דורון הזמין אותי לנסיעה, לא משהו רחוק, סוף שבוע.
אופה, איפה?
אתונה, אמר לי שעכשיו הזמין לנו שני כרטיסים.
והוא שילם?
מירי, מה נראה לך?
לא יודעת.
לא רק הזמין ושילם, הביא לי אתמול גם תכשיט. תראי.
יפה הצמיד. הקופסה יותר.
מה? לא הבנתי, מה הקשר לקופסה?
חמודה, ככה לא נראה צמיד של אייט שטרן. זה אולי מגנוליה בדוכן ליד קסטרו.
תשמעי, גם אם את צודקת, זה מגיע מהלב שלו. הכוונה זה מה שחשוב. אני אומרת לך, אני מרגישה אותו, לא כזה.
טוב, אני מקווה מאוד בשבילך שאת צודקת. דולב, מתי מתחילים להקליט?
מוכן כשאתן מוכנות.
אני צריכה רגע.
תגיד, זה היה יותר מדי?
אולי קצת. אבל את דואגת לה, אני מבין אותך.
יש יותר מדי חרות בעולם הזה, ויש יותר מדי נשים תמימות. מאוד תמימות.
אני לא חושב שהיא תמימה, אני חושב שהיא מאוהבת.
טוב, זה אותו דבר לפעמים.
אוקיי. נעלה את אבי על הקו. אנחנו נעשה אינטרו של דקה שתיים, ואז נעלה אותו לשידור. יש רק את המספר, נכון?
כן. אבי דודוביץ', נכון?
כן.
אלופה, זה לא פשוט לתפוס אותו.
יאללה, נתחיל.
ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט המפצחות. אני דפנה שחק, איתי באולפן מירי נחום, ואנחנו יוצאות לפצח את פרשת הרצח המשולש משנות ה-60, ואתם איתנו.
המפצחות.
אחרי שבפרקים הקודמים התחלנו לבנות תמונה של התקופה ושל הקורבנות, הבנו שאנחנו זקוקות למבט המקצועי רגע, למידע שאולי חסר לנו. לכן הזמנו לפרק הזה את דוקטור אבי דודוביץ', קרימינולוג בכיר עם מומחיות בנושא רוצחים סדרתיים בכלל ורוצחים סדרתיים בישראל בפרט. הוא יעזור לנו להבין האם אנחנו בכלל נובחות על העץ הנכון. בואו נצא לדרך. אז שלום למירי נחום שהייתי כאן.
שלום דפנה.
שלום לאבי דודוביץ'.
היי מירי, היי דפנה.
אולי תספר לנו קצת על הרקע שלך?
אני ניצב משנה בדימוס, שרתתי במשטרת ישראל 30 שנה, קצת יותר. מרביתם בתפקידי חקירות, אני גם קרימינולוג, וגם סבא לחמישה נכדים.
איזה יופי. אתה יכול לשתף אותנו ואת המאזינים שלנו בקצת נתונים על רוצחים סדרתיים בארץ, ומה מייחד אותם מרוצחים סדרתיים בחול?
התופעה של רצח סדרתי היא מוכרת לנו בעיקר מצפון אמריקה, בעיקר מארצות הברית, שם גם עיקר הספרות המקצועית שיש לנו על התופעה הזאת. בשאר העולם, אני מתכוון לעולם שמפרסם נתונים ואפשר לסמוך על הנתונים שהוא מפרסם, נאמר העולם המערבי, התופעה היא פחות שכיחה ממה שקורית בארצות הברית. וכך גם בישראל התופעה היא פחות שכיחה. אבל התופעה קיימת, ככל שאנחנו מדברים על רצח סדרתי שלא קשור לטרור, כי טרור זה סיפור, זה קטגוריה שונה, ששם הרציחות הסדרתיות הן לצערנו למחביר. אבל ככל שאנחנו מדברים על הרצח הסדרתי הפלילי הצרוף, התופעה קיימת בישראל. כשאנחנו מסתכלים על כל הרוצחים הסדרתיים שנתפסו בארץ, ועל אותם מקרים שאנחנו יכולים להגיד בביטחון די גבוה, שאלו מקרים שהתבצעו על ידי רצח סדרתי, על ידי רוצח סדרתי, למרות שהם לא התגלו, אז אנחנו יכולים להגיד בצורה חד משמעית, שלמעשה בכל נקודת זמן פועל בארץ לפחות רוצח סדרתי אחד.
ומה בעצם מבדיל רוצחים סדרתיים בארץ מהתפיסה שלנו של רוצחים סדרתיים בצפון אמריקה?
לא, רוצח סדרתי הוא רוצח סדרתי, ההגדרה הקרימינולוגית היא מקובלת על כל הקרימינולוגים. אנחנו מדברים על לפחות שלושה מקרי רצח, כאשר אני, במחקרים שאני עשיתי ובספרים שאני הוצאתי, אני גם טענתי שגם צריך לא רק להתייחס לרצח שהתבצע לגמרי, שהבן אדם הקורבן נרצח, אלא גם בניסיון לרצח צריך לספור. אז אנחנו מדברים על שלושה מקרים של רצח או ניסיון לרצח, שיש לפחות הפוגה של יממה של כ-24 שעות בין מקרה למקרה. אם אנחנו מקבלים את הסטטיסטיקה הזאת, אז אנחנו יכולים לדבר על רצח סדרתי, וההגדרה היא הגדרה אוניברסלית, כמו שאנחנו מדברים על התפרצות לבית דירה שהיא אוניברסלית, וגניבת רכב שהיא אוניברסלית, ואונס שהוא עבירה אוניברסלית, כך גם רצח סדרתי, כך שאין, קשה לומר שיש איזושהי הבחנה או ייחודיות ברצח סדרתי שקורה בארץ, לרצח סדרתי שקורה בארצות הברית.
אתה הרי מכיר את פרשת הרצח המשולש.
כן.
האימור שלך, או הניתוח שלך של הפרשה, מצביע על רצח סדרתי?
אנחנו צריכים להיות קצת צנועים וקצת זהירים בכל השיח שלנו על הפרשה הזאת. כי בסופו של דבר, לפחות אני לא ניזון מהמקורות הראשוניים, אני לא ראיתי תיקי החקירה, אני ניזון ממקורות שניוניים, ולכן צריך לקחת את זה בערבון מוגבל, שיכול להיות שגם המקור השניוני שאנחנו ניזונים עליו, שהוא בעיקר ממצא התקשורת, הוא לא היה מודע לכל הפרטים ולכל מלאכי החקירה. אבל על פניו, אני בהחלט מצטרף למה שבזמנו אנשי המשטרה חשבו. אם הם חשבו שמדובר ברצח סדרתי, באותו רוצח, אז פחות אגב השתמשו במושג רצח סדרתי, אלא השתמשו במושג שיש קשר בין המקרים, וזה אותו רוצח שביצע וכו'. אז אני בהחלט מצטרף לדעה שלהם, שככל הנראה אכן מדובר ברוצח סדרתי.
ואם כך, אז מה בעצם הקשר בין שלושת הקורבנות? הרי הקורבנות מאוד שונים אחד מהשני.
כשאנחנו מסתכלים על המאפיינים של הרצח הסדרתי, אז לעולם אנחנו לא נצליח להבין, אולי לא לעולם, בחלק גדול מהמקרים, לא נצליח להבין את הקשר בין קורבן לקורבן ובין מקרה למקרה, ואנחנו יכולים לראות את זה גם ממקרים שהתגלו בארץ ונתפסו, כמו למשל הרוצח יחיא פרחן, שהמקרה המפורסם שהוא רצח זה של דנה בנט, שהייתה נהדרת הרבה זמן. אז אם אתה לוקח את המקרים שמיוחסים לו, אז אתה רואה שיש שם גברים ונשים, ולכאורה אין שום קשר בין המקרים, ואפילו גם אין קשר, גם שיטת הביצוע היא לא תמיד אותו דבר. בהוליווד, שיטת הביצוע היא בדיוק אותו דבר, וגם מה שנקרא חתימה, זה איזושהי התנהגות מסוימת שהרוצח מבצע בזירה, או שהוא לוקח איזושהי מזכרת, או שהוא משאיר איזשהו משהו בזירה, והיא נקראת בשפה מקצועית חתימה. אז בהוליווד שיטת הביצוע היא זהה, והחתימה היא זהה, והקורבן דומה כמעט ב-100% לשני, אבל בעולם האמיתי זה לא בדיוק ככה, וזה לכן גם כן מה שמקשה על החוקרים לקשור בין המקרים, ולהבין שבעצם אותם מקרים קשורים לאותו רוצח.
אתה חושב שהיו יכולים להיות עוד מקרי רצח שהיו יכולים להתאים לרציחות האלה של הרצח המשולש?
חד משמעית. בהחלט ייתכן שאותו רוצח ביצע גם מקרים נוספים.
בשיטה אחרת? או איך היית קושר ביניהם?
א', יכול להיות שגם בשיטה אחרת. וב', יכול להיות שגם בשיטה שהיא דומה לזה, רק בכלי נשק אחר או באמצעי אחר. אין לדעת, כשמסתכלים על הרוצחים הסדרתיים שאנחנו מכירים אותם, אנחנו יכולים לראות מגוון של דברים. נכון שהמאפיין של הרוצח סדרתי הוא קצת שונה מהמאפיין של המקרים שאנחנו מדברים עלינו, כי הרוצחים הסדרתיים בדרך כלל, אני מדבר ככלל, כן, כאיזשהו מאפיין כללי, השיטת הביצוע המקובלת אצלהם או המאפיינת אותם זה דווקא נשק קר, במגע מאוד מאוד קרוב לקורבן, במקרים לא מעטים זה אגב סביב חטיפה של הקורבן והחזקה שלו, ניצול שלו, בעיקר למטרות מיניות. נשק חם פחות מאפיין את הרצח הסדרתי, הוא יותר מאפיין את הרצח ההמוני. רצח ההמוני זה שלושה מקרים שמתבצעים בעת ובעונה אחת. שם אנחנו כן פוגשים יותר את הנשק החם. הרוצח הסדרתי, בשונה מהרוצח ההמוני, וזה גם כן מתאים למקרים שלפנינו, הוא מאוד מאוד מתוחכם, הוא עושה את הכל כדי לא להתאפס, וזה אומר בין היתר כדי להעלים את המעשה שיחשבו אפילו שזה לא רצח, אלא זה מקרה של תאונה או התאבדות. אם אנחנו הולכים למשל למקרים שהיו עם אותו יחיא פרחן שהזכרתי, אז לפחות מהמקרים שמיוחסים לו במקרה אחד שהוא התוודה בו, המקרה כנראה סווג במשטרה כמקרה של תביעה, של תאונה. במקרה אחר של מה שמיוחס לו, של רצח של עציר בבית המעצר, המשטרה התייחסה על זה כאל התאבדות. כך שהרוצח הסדרתי והטיפוסי, כן, אם אפשר לקרוא לזה לאיזשהו מאפיין, הוא יודע להסתיר את העבירה לפעמים, כך שהמשטרה לא תדע אפילו שבוצע שם העבירה. ולכן הוא גם מצליח לפעול לאורך הרבה מאוד שנים. אנחנו יודעים על מקרים, לא מהארץ, אבל מקרים שהתגלו בארצות הברית, שרוצחים פעלו 20-30 שנה. עם הפוגות גדולות בין לבין, מכל מיני סיבות ביוגרפיות. גם השאלה שתמיד נשאלת זה עד מתי הוא פועל, ופתאום אנחנו רואים מצב ש... אז לא תמיד, כשהוא לא מתגלה, כשהוא נתפס אז הוא נתפס אז הוא מפסיק לפעול, זה ברור. אבל כשהוא לא נתפס, אנחנו לפעמים לא מצליחים להבין למה הוא מפסיק לפעול. או שקרתה לו איזושהי תאונה או מחלה, או שהוא עבר לארץ אחרת, או שמשהו בביוגרפיה שלו השתנה בצורה מאוד משמעותית, כמו למשל איזושהי זוגיות שהתפתחה והתייצבה והתמסדה. זה גם יכול לקרות. כך שכשאנחנו מדברים על רצח סדרתי ועל רוצחים סדרתיים, אנחנו תמיד צריך לזכור שהידע שלנו בסופו של דבר הוא מוגבל והוא לא כל כך מלא. אגב, זה נכון להרבה מאוד מתופעות פשיעה, שבכלל תופעת פשיעה היא משהו שמסתתרת מעין, לא משהו שאנחנו כל כך מכירים, ולכן הידע שלנו הוא קצת מוגבל.
אם אנחנו עכשיו באמת רוצות לנסות לפתור או להתקרב לפתרון של הרצח המשולש, אנחנו רוצות להסתכל על עוד מקרים שקשורים. איך נדע לזהות עוד מקרי רצח שקשורים לאותו רוצח?
תראי, קודם כל יש את ההיבטים הפורנזיים, שאנחנו רוצים לקוות שהמשטרה מצליחה לרענן את אותם cold cases, אותם תיקים ישנים וכל זה. אני מסופק, בטח ובטח שאנחנו מדברים על מקרים שקרו לפני 40 ו-50 ו-60 שנה. אני מסופק גם כן אם שמרו את המוצגים כמו שצריך, כי מאוד יכול להיות שבטכנולוגיות של היום היינו יכולים לקבל יותר אינדיקציות, ואולי אפילו גם להגיע למבצע. אנחנו יכולים למצוא DNA לפעמים על דברים שאז לא היה ואף לא חשבו על זה אז. כשאנחנו מסתכלים על המאפיינים ההתנהגותיים, אז באמת יש לנו כאן מאפיינים התנהגותיים שבמידה הרבה אפשר להגיד שהם ייחודיים, הם לא נדירים, אבל אפשר לדבר על הייחודיות שלהם. זה המערב, אנחנו מדברים פה על מערב שבן אדם עורב לקורבן שלו, אנחנו מדברים כאן על מאמץ, ככל שאנחנו מבינים, לאסוף את התרמילים, או שהתרמילים לא יפלטו מהנשק באמצעות איזשהו בית ממייה, כמו שבזמני היה בצבא, או סקית, או כל אביזר אחר שיכול לתפוס את התרמילים בשעה שהם נורים מהנשק. אנחנו כמובן יכולים לדבר גם כן על ידע די טוב בשימוש בנשק. אנחנו שמים לב שבזירות שאנחנו מדברים עליהן, למיטב הבנתי, לפחות לפי המקורות שהיו לפנינו, רוב הכדורים פגעו בקורבן. כך שבמעלה השנים, אם היו מקרים דומים למקרה הזה, אז בהחלט היה אפשר לנסות לחבר בין המקרים ולפחות לבדוק אותם. ככל שאנחנו מדברים במרחק מהשנים, ככל שאנחנו מתרחקים מזמן ביצוע העבירה, הסיכוי לגלות את העבירה הולך ופוחת. הסטטיסטיקה פה היא חד משמעית, ככל שאנחנו קרובים לביצוע, אנחנו יותר תופסים, ככל שאנחנו מתרחקים, אנחנו פחות תופסים, וזה גם נכון בתקופה של ה-DNA, שמפעם לפעם אנחנו שומעים על מקרה שהתגלה מלפני 20 שנה או משהו כזה, אבל עדיין זה לא שובר את הסטטיסטיקה הזאת, ככל שאנחנו מתרחקים, הזמן פועל לטובתו של העבריין.
שאלה אחרונה, מתוך הידע והניסיון שלך. אם היית צריך לאפיין את הרוצח של הרצח המשולש, מה אתה יכול להגיד עליו? מה אתה יכול לזהות עליו?
טוב, אנחנו מדברים על אדם שכנראה האינטליגנציה שלו היא ממוצעת ומעלה. אדם שהוא די מתוחכם. אם כי, בשפה של הקרימינולוגים, אנחנו נוהגים לומר עבריין מאורגן. כן, הוא מתכנן את מהלך העבירה. אם כי אנחנו יכולים לראות שפה ושם יש לו איזה שהם חורים בתכנון. לפחות במקרה האחרון אנחנו רואים שהוא השאיר כמה פרט לכובע, הוא לקח משם אופניים. עכשיו יכול להיות שהוא ידע מראש שיש שם אופניים והוא הסתמך על זה שהוא ימלט עם האופניים האלו. אם הוא אסף מודיעין לקראת ביצוע העבירה, זה יכול להיות שהוא שם לב שיש שם האופניים, וזה הקל עליו, כך שאולי הוא הגיע באיזשהו רכב, ולקח את האופניים. כך שאנחנו מדברים על בן אדם מכל מקום, על בן אדם עם יכולת להפעיל כלי נשק, עם נגישות לכלי נשק, בין אם הוא משרת בעצמו, או שרת בעצמו, או מישהו מהמקורבים, שהיה לו יכולת להשיג את הנשק, לתפעל את הנשק בצורה טובה מאוד, עד כדי כך שאפילו הוא יודע להישמר מפני פליטת התרמילים והשארת התרמילים בזירה. הוא די יודע לא להשאיר עקבות נוספות. יכול מאוד להיות שהוא אדם גם כן שדי מבודד מבחינה חברתית. זאת אומרת, לא אדם שכנראה שהוא אולי אפילו נוטה למופנמות, לא טיפוס שהוא נוטה למוחצנות. אם ככה האינטראקציות שלו בין אנשים היא מאוד מאוד נמוכה ומצומצמת, אבל יכול להיות שגם כן יש לו מקום עבודה רגיל, זאת אומרת, זה לא... אבל מהניסיון וגם מהידע המחקרי שלנו, אנחנו יכולים לראות שלאנשים האלו היה רקע פלילי קודם. זאת אומרת, סביר מאוד להניח שאם אנחנו נפוס אותו, אנחנו נגלה שהיו לו עבירות קודמות. זה יכול להיות בתחום הרכוש, או יכול להיות גם בתחום האלימות. אגב, היום אנחנו יודעים להגיד, מה שאז לא ידענו, שגם אנחנו יכולים גם כן לפגוש עבירות שקשורות לעבירות של צער בעלי חיים. רוצחים סדרתיים, אנחנו רואים לפחות בתחילת הקריירה שלהם, שיש להם גם כן היסטוריה עם התעללות בבעלי חיים.
תודה רבה לך, אבי דודוביץ'.
תודה לכם.
אני צריכה שנייה, תכף חוזרת אליכם. אני חושבת שהיא כועסת עליי.
יכול להיות. זה קצת מתוח ביניכם.
תגיד, אתה חושב ששמעו את זה? זה עובר?
בקטנה, אל תדאגי.
מה אתה חושב?
על הרעיון?
לא, על דפנה. בעיקר על הבחור של דפנה. רק לי מרגיש משהו מוזר עם הדורון הזה?
לא יודע. נראה לי עוד מוקדם לשפוט, לא?
לא לשפוט, אבל מה אתה שומע? אמרנו שאתה מאזין טוב, לא?
אני שומע חריקות, זה כן. אני מבין את החשדנות שלך.
תשמעי, דפנה, אני מצטערת אם נכנסתי למקום שלא שלי, אני פשוט... אני לא יודעת, אני איכשהו מרגישה את הרצון לגונן עלייך.
אני ילדה גדולה.
בסדר, את יודעת, גם ילדות גדולות...
לא הכל זה תיק חקירה, אמרנו כבר. אני מרגישה כאילו את מסתכלת עליי כמו על קורבן.
אני באמת מצטערת, אני פשוט, את נכנסת לי ללב, אוקיי? וכשזה מגיע לאנשים שאני אוהבת, אני, כן, אני מגוננת מדי לפעמים, אבל תשמעי, זה לא סתם, יש לך כמה דקות או שאת ממהרת?
אני יכולה כמה דקות.
אוקיי, אז שבי רגע. את יודעת שהייתי נשואה, נכון?
כן. והתעלמנת, לא?
כן. וזה בדיוק העניין, שהוא לא סתם מת. הוא מת מדום לב. מלב שבור הוא מת. וזו הייתי אני שלא שמרתי עליו. מספיק. אני רכתי שיש משהו לא טוב, ונזהרתי שלא להתערב, ואז...
זאת אומרת?
הילדים כבר יהודי גדולים, גיל 10, ואחרי הרבה שנים של עבודה כסוכן ביטוח, עמוס מצא הזדמנות, או יותר נכון, ההזדמנות מצאה אותו. היה לנו חבר משפחה, איש מקסים, מקסים. אני מדברת איתך על פיקניקים ביחד, חופשות משותפות, הילדים שלא גדלו אצלי ושלי אצלו, כזה, משפחה. ויום אחד הוא בא לעמוס והתחיל לספר לו שיש לו הזדמנות מטורפת, עסקה של קניית שטחים למסחר באירופה, השכרה שלהם.
נשמע לג'יט אבל פישי.
בדיוק. אבל פתאום ראיתי את עמוס עם אור בעיניים. את יודעת, האפשרות לצאת מעולם הביטוח, לצאת מהשגרה, מהמרדף אחרי לסגור את החודש, והחלום הזה על עלייה באיכות החיים, זה הדליק אותו. ואני לא רציתי לחבוט אותו. לא רציתי לחבוט לו את זה. ושוב, זה חבר משפחה, אוקיי? אז אמרתי כן. וזה היה מאוד סולידי בהתחלה, חוזים מסודרים, שיחות עם חול, נסו יחד להונגריה, אחר כך לוורשה, והכל היה נראה בכיוון נורא טוב. וכל הזמן הזה אני יושבת איתם בארוחות, ואני קולטת את עצמי מלחסנת אליו מבט, מסתכלת אליו כמו במעקב אחרי חשוד, ושונאת את עצמי על זה. ועמוס קלט את זה.
ואת צדקת.
כן, ברור שצדקתי, אבל עוד לפני שידענו שצדקתי, עמוס קלט אותי חוקרת את החבר הזה שלנו.
את בכוונה לא אומרת שם, אה?
ברור שבכוונה, את כבר קולטת אותי. כי הוא, בזמן שעמוס מת, הוא התעשר.
והוא היה בעיתונים, הוא היה בכל מקום, את בטוח שמעת עליו.
רגע, ואיך זה התפוצץ?
עמוס קלט אותי חוקרת את החבר. ויותר מזה, הוא קלט אותי בודקת עליו. מבקשת טובות, מוציאה מידע עליו, על החברות בחול. והיה לנו את אחד הריבים הכי גדולים שלנו. ואנחנו בקושי רבנו, שתביני. אני אהבתי אותו ש... אי אפשר לתאר איזה בן אדם טוב הוא היה. אבל רבנו נורא. והבטחתי להפסיק לחשוד ולהטיל ספק. וקיימתי. וזו הייתה הטעות שלי. כי גם כשהחבר הזה התחיל להסביר לו שצריך להעביר עוד כסף, ושהכל חייב להתבצע דרכו, כי הוא זה שיש לו דרכון זר, והוא זה שמנהל את הקשרים עם בעלי הנכסים, ולעמוס אין, ושזה חייב להתנהל דרך אירופה, וגם כשהיה צריך עוד ועוד כסף, וכשכספים לא הגיעו, והחבר הזה סיפר סיפורים על תקלות, ועל עיכובים, ועל ביטולים, ועל מה שאת לא רוצה. ואני לא המשכתי לחקור, כי הבטחתי לעמוס.
ואז מה קרה?
כשהגענו לסף פשיטת רגל, ועמוס הלך אליו ומצא דלת סגורה ובית למחירה, כי החבר הזה עבר לקרקוב, והשאיר את הכל מאחור, הוא הבין. אנחנו נכנסנו לבור שאני רק עכשיו, 10 שנים אחרי שהוא מת, עם כספי הביטוח ומחירה של הבית שלנו, הצלחתי לחסות. אבל אני יצאתי מזה עוד בסדר, זה הוא שאיבד הכל. לא רק את החבר הזה, ולא רק כבוד או כסף, הוא איבד את האמון שלו באנשים, וזה גמר אותו. התמימות שלו שברה לו את הלב, והוא מת לי בידיים.
אני כל כך מצטערת לשמוע.
אז את מבינה?
עכשיו כן, אבל עדיין...
אז בואי נעשה עסק, אוקיי? את תתאהבי לך ותבלי ותהני, ואני אשמור על החשדות והאינסטינקטים שלי. ואני אשמור עלייך, ומקסימום אני אתאה, אוקיי? אני מעדיפה לטעות.
את באמת חושבת שיש משהו בדורון? שאני צריכה להיזהר?
כן, מותק, כן. אני באמת חושבת.
האזנתם למפצחות, פודקאסט עלילתי מבית מדברים עברית. כותבות, נילי אסיה ומעיין רוגל. עריכה ועיצוב סאונד, דולב אזולאי. בתפקיד מירי נחום, טלי קרק. בתפקיד דפנה שחק, עדי דרורי. מתארח, אבי דוידוביץ'.